פרשת השבוע. פרשת השבוע שלנו, פרשת כי תצא, עוסקת במצווה קלה. כתוב הרי פרקי אבות, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שהיא, אתה יודע, מתן שכרן של מצוות. כי מתן שכרן של מצוות לא להתפרש בתורה, אלא רק במספר מקומות. אחד המקומות שבהם להתפרש מתן שכרן של המצוות היא מצוות כאן ציפור, שעליה אמרו, האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו. מדוע משתקים את האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך? הייתי מכניס אותו כחבר לאגודת חובבי הטבע. אז למה משתקים אותו? הרי אגודת חובבי הטבע זה דבר חיובי מאוד. אז למה המשנה אומרת שהם משתקים אותו? נקרא בתורה וננסה לבאר. כתוב בתורה בפרשת כי תצא, כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובדת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. אז על מצווה זו נאמר, למען ייטב לך וארכת ימים. וגם כיבוד אב ואם, שמצווה חמורה, גם עליה נאמר, למען יאריכון ימיך. אלו שתי מצוות, שיתפרש מתן שכרן, אז הגמרא אומרת קל וחומר, לכל המצוות שאתה לא יודע, מתן שכרן של המצוות. השאלה היא, מדוע משתקים את האומר, על כאן ציפור יגיעו רחמך, וסך הכל הוא עושה דבר טוב, הוא אומר שצריכים לרחם על הציפור. והשאלה היא, אם הוא צודק או לא צודק. אומרת המשנה שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. המצוות הן גזרות, הן לא רחמים. אתה נותן טעם למצוות, מי הרשה לך לתת טעם למצוות? זה גזרות. ככה כתוב במשנה. שעושה מידותיו הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. מביא הרמב"ן במקום בשם הרמב"ם, שההלכה בכלל לא כמאן דאמר הזה, שהמאן דאמר הזה סובר שאין טעם למצוות. אבל באמת אנחנו רואים שכתוב בתורה, אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד, שאסור לשחוט גם אותו ובנו. אז אומר הרמב"ם חידוש, למה אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד? כתב במורה נבוכים, כותב הרמב״ם בספר מורה נבוכים, חלק ג', כי טעם שילוח הקן וטעם אותו ובנו שחטו ביום אחד, עניין אחד הוא, כדי להזהיר שלא ישחוט הבן בעיני האם, כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה. מוסיף הרמב״ם חידוש, ואין הפרש בין דאגת האם על בנה וחנותה לפרי ויתנה בין האדם לבין הבהמה, כי אהבת האם וחנותה לפרי ויתנה ולא נמשך אחר השכל, שתגיד, האדם הוא שכלי, לא. הוא מפעולת כוח המחשבה מצויה גם בבהמות, כמו שמצויה בבני אדם. ולכן העניין הוא באמת כדי לרחם על הציפור או לרחם על הבהמה. לפי הרמב״ם, שואל הרמב״ם על עצמו, הרי כתוב, אומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, המשתקים אותו. אומר הרמב״ם, זה הטעם של מאן דאמר, אין טעם למצוות, אלא חפץ הבורא. ואנו מחזיקים בסברה שנייה, שיהיה בכל המצוות טעם, אומר הרמב״ם. וכיוון שיש בכל המצוות טעם, אז באמת הטעם הוא, על כאן ציפור יגיעו רחמך. אז הנה הרמב״ם סובר, שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, אמר דבר טוב, אמר דבר נכון. והרמב״ם אומר שהלכה כמותו, רמב״ם במובן מוכים. והמשנה היא לא להלכה, כי המשנה היא, כמאן דאמר, אין טעם למצוות, כאילו. שהשאלה אם כל דברי התורה הם בגדר חוקה, או בגדר מצוות שיש להם טעם. אז כנראה הרמב״ם אומר, פרה אדומה זה חוקה. חוץ מפרה אדומה יש גם מצוות, חוקים, משפטים, אז יש מצוות שאנחנו צריכים לתת להם טעם. והטעם הוא בגלל צער בעלי חיים. ככה לפי הרמב״ם. אומר הרמב״ן, אני מפרש לך פירוש אחר, כוונת חז"ל. כמו שיש צער בעלי חיים, שהרמב״ן בהחלט מסכים איתו, שיש צער בעלי חיים, יש גם צער בני אדם. מה זאת אומרת צער בני אדם? שהתורה רוצה להיטיב עם בני אדם שלא יהיו אכזרים. אז הלוקח את האם על הבנים, הוא מתאכזר על האם. ובזה שהוא לוקח ממנה, היא רואה איך שלוקחים את הבנים. אז לכן אומר הרמב"ן, הטעם הוא לא שלא יתאכזר על, 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 על האם, שלא יתאכזר עלינו. כלומר, שאנחנו נרכוש מידות טובות. מידות טובות. וזה בדיוק מה שאמרו חז"ל, שזה לא לרחם על כאן ציפור, אלא זה לרחם עלינו. והעד על זה, אומר הרמב"ן, העד על זה, הפסוק כל אמרת אלוק הצרופה, שאם לא ניתנו המצוות האלה, צרף בהן את הבריות. מה אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט מהצבא ובין שוחט מן העורף? לא ניתנו המצוות לצרף בהן את הבריות. מה זה לצרף בהן את הבריות? לצרף אותנו. לצרף אותנו שנהיה ראויים לקדוש ברוך הוא. אז אומר הרמב"ן שכל המצוות הן בעצם לזכות אותנו. שנהיה נקיי נפש. וזה טעם של מחלות אסורות. וזה טעם לא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף. וזה הטעם גם בכאן ציפור, כמו שאומר הרמב"ן, לביתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם. אז לכן, זה באמת מה שכתוב במשנה, אומר הרמב"ן. מי שאומר על כאן ציפור, על גיור רחמך, אומר שהקדוש ברוך הוא מרחם על הציפור. זה גם נכון, אבל קודם כל הוא מרחם עלינו. זה נקרא, זה הטעם האמיתי. שהקדוש ברוך הוא רוצה שלנו יהיה מידות טובות, שאנחנו לא נהיה אכזרים. וזה הטעם של המצווה הזאת. ועל זה נאמר, למען ייטב לך וארכת הימים. כלומר, אם אדם יש לו מידות טובות, מידת הרחמנות, אז באמת הוא זוכה לאריכות ימים. דברי הרמב"ן האלו מזכירים את מה שכתוב בעניין עיר הנידחת. אפשר להביא כבר לרמב"ן ראיה מפרשת עיר הנידחת, שנמצאת בפרשת ראה. בעיר הנידחת נאמר דבר מאוד 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 איום ונורא, שאם יש עיר שלמה שעבדו עבודה זרה, אז אנשי בני בליעל, כמובן דרשתה וחקרתה ושאלתה היטב וכו' וכו', הקט הקט כל יושבי העיר ההיא לפי חרב, אחרם אותם את כל אשר בא, את כל השלל, מקבצים אל תוך רחובה, שרפת באש את העיר, את כל שלל כליל השם לוקחה, שלום לא תיבנה עוד. דבר מאוד מאוד אכזרי, מאוד אכזרי, שמקים את כל יושבי העיר ההיא שעבדו עבודה זרה, לפי חרב, ושרופים את העיר. דבר מאוד אכזרי. אומרת התורה אחרי זה, שיש כאן סכנה. יש סכנה שאנחנו נקנה חס ושלום בנפשנו מידת האכזריות. אומרת התורה, ולא ידבק בתך מאור מן החרם, למען ישוב השם אחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. מסביר הרשב"ם, מה זה נתן לך רחמים וריחמך וירבך? יש כאן כפל הלשון. נתן לך רחמים, חסד וריחמך וירבך. אומר הרשב"ם, נתן לך רחמים, יחזיר לך את רגש הרחמים. כביכול, קהו החושים. קהו החושים. אם יש במדינת ישראל רציחות רבות בשבוע אחד, שומעים כל יום מעשים איומים ונוראים ועל גופות מבוטרות בנחלים של הארץ, זה מה שמעלה צמרמורת. אז כבר אנשים מתרגלים, הם מתרגלים, כבר מתקהה הרגש, כבר סוגרים את הרדיו, לא יכולים לשמוע, כבר עוברים בשוויון נפש למעשים איומים כאלה. אז המכה עיר שלמה של שמעיר הנידחת, אדם עלול להכות את רגש הרחמים. כתוב, ונתן לך רחמים, אומר הרשב"ם, יחזיר לך את רגש הרחמים. אחרי זה כתוב, וריחמך וירבך. מה זה וריחמך וירבך? ירחם עליך מן השמיים. שמכאן למדו חז"ל שכל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אז זה כמו משפט תנאי. נתן לך רחמים, יחזיר את רגש הרחמים, ואז וריחמך וירבך. שכל המרחם על הבריות מרחם עליו מן השמיים. שמעתי פעם מהרב רב חיים שמולביץ, ראש ישיבת מיר, שהקשה קושייה. אבל אנשים שמקים את עיר הנידחת לא עושים את זה לתאוות נפשם להרוג אנשים. הם עושים את זה במצוות השם יתברך. והמצווה הזאת יכול להיות חס ושלום שיקהה להם רגש הרחמים. אז למה צריך שיהיה כתוב אחרי זה הבטחה נתן לך רחמים? אפשר להתחיל במילה הבאה וריחמך וירבך שהוא ירחם עליך מהשמיים אפילו אם לא יחזיר לך את רגש הרחמים. אבל התשובה אומרים חז"ל כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אם אתה מרחם על הבריות, אז אחד אומר, זה שברות, סלח לי. אני לא מרחם על הבריות, אבל באונס, אני אנוס. למה? כי עשיתי ככל אשר ציוויתני, ערכתי את עיר הנידחת, אז אני כבר כהה, החוש שלי כהה, אני כבר לא מרחם על האנשים, אבל לא אני אשם בזה, אני לא רשע, עשיתי את מצוותיך, ערכתי עיר הנידחת, עכשיו תרחם עליי מהשמיים. אני אנוס. תשובה כתוב בירושלמי, אונס כמן דאביד, לא אמרינם. זאת אומרת, שאם אדם נאנס, זה לא כמו שהוא עשה בקום עשה. אתה אנוס, אבל אין לך רגש הרחמים. אם אין לך, אז אין לך. אפילו שזית המצווה, אין לך רגש הרחמים, אי אפשר לרחם עליך מן השמיים. לכן קודם הכתוב אומר, נתן לך רחמים, יחזירו לך את רגש הרחמים. יש רגש הרחמים, אתה מרחם על הבריות, בסדר, אתה משלנו, עכשיו מרחמים עליך מן השמיים, נתן לך רחמים, אחרי זה יחמך וירבך. זאת אומרת, מכאן לומדים, מרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים, אם כן, אדם צריך שיהיה לו רגש רחמים. הרי לנו שהתורה לא דואגת רק לציפור, אלא דואגת לנו, שלנו, אנחנו נהיה בעלי מידות טובות, ולכן גם מכה תירה נידחת, אומר הרמב"ן, כאשר יהיה בתלייני המלך, שתלייני המלך הם כבר אנשים קהים, אז לכן התורה מחזירה אומרת, לא, פה אני אחזיר לך את רגש הרחמים. לפי זה אפשר להסביר גם המצווה של צדקה שלמדנו אותה. לא יחדל אביון מקרב הארץ. מה המצווה? נתון תיתן לו, ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכה השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. על כן, אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך, ולאביונך בארצך. נסביר את הפסוק הזה כמין חומר על פי אותו עיקרון. אדם יכול לתת, יש לו 100 שקל, לתת צדקה. מה עדיף? האם שייתן 100 שקל תרומה לעני אחד? נגיד 1,000 שקל, 100 שקל זה לא סכום גדול, 1,000 שקל יש לו, הוא יכול לחלק את זה ל-10 תרומות של 100 שקל, או יכול לתת את זה 1,000 שקל, מה עדיף? לכאורה, הדת האמת ייתן 1,000 שקל לחתן אחד שצריך מקרר, עשה משהו, ייתן 100 שקלים לעני, יאכל את ה-100 שקל וגמרנו. ייתן לחתן 1,000 שקל, יהיה לו מזה לקנות, יודע מה, מיקרוגל, מקרר, משהו, עשה משהו. העני הזה מסודר, קיבל סכום גדול, נכון? ככה היינו חושבים. אומר הרמב״ם, שייתן 10 פעמים 100 שקל יותר עדיף מאשר, לא הייתי אומר שייתן 1,000 פעם שקל, כי זה סכום פעוט. הוא ייתן 10 פעם 100 שקל יותר טוב מלתת 1,000 שקל, למה? כי על זה כך הוא מתרגל למצוות הצדקה. אז מה יש? אז הלב שלו נהיה נדבן. זאת אומרת, זה מה שהתורה חושב אומרת, נתון תיתן לו, ודרשו חז"ל, נתון תיתן אפילו 100 פעמים, ועל זה נאמר, ולא ירא לבבך ותיתך לו, אם תיתן לו אפילו 100 פעמים, ממילא לא ירא לבבך ותיתך לו, אתה תתרגל במידת הנדיבות. אחרי זה מה כתוב? כי בגלל הדבר הזה, אם אכן לקחה כל מעשיך וכל משלח ידיך, אפשר לפרש, מדוע השם יברך אותך? בגלל שתיתן, אבל לא רק בגלל שתיתן. אתה תיתן ויהיה לך מידת הנדיבות. מידת הנדיבות, השם ייתן ויוסיף לך כהנה וכהנה. לפי זה אפשר להבין באמת עניינם של הסליחות. אנחנו התחלנו בימים אלה לומר סליחות, הספרדים אומרים כל החודש אלול אומרים סליחות, אשכנזים אומרים בשבוע האחרון. עיקר עניינם של הסליחות זה י"ג מידות. שם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת. מדוע מרבים לומר את הפסוקים הללו, השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים? חוזרים על זה, חוזרים על זה, חוזרים על זה, כל כך הרבה פעמים. מהו הטעם בדבר? מבואר בגמרא במסכת ראש השנה, ש... ויעבור השם על פניו ויקרא. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא שכתוב, אי אפשר לאומרו. אם לא היה כתוב את זה, לא הייתי אומר שככה זה היה. מלמד, נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור בתלית, והראה לו למשה סדר תפילה, ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. מה הם יעשו? השם השם, השם השם, אני השם קודם שיחטא האדם, ואני השם לאחר שיחטא האדם, ויעשה תשובה שאני מקבל אותו באותה מידה, שאני אוהב את החוזרים בתשובה. הפסוק הזה מדבר כנראה על תשובה מאהבה. כך שמעתי עם אומרים הרבי הרב יוסף כהן לפני 40 שנה, שפירש השם השם, זה תשובה מאהבה, שאני השם קודם שיחטא האדם, ואני השם לאחר שיחטא האדם, אני מקבל אותו בתשובה כאילו לא חטא, השם השם. כתוב ברבנו חנן במקום, השם השם כל רחום וחנון, אמר רבי יוחנן, למלא מקרא שכתוב אי אפשר למרו, למד וכו'. השם השם, אני הוא קודם שיחטא האדם, שכתוב בו בספר החיים, ואני השם לאחר שיחטא האדם, וישוב בתשובה השם קבלו כאילו לא חטא. זה החסד של הקדוש ברוך הוא. השם השם, אתה מקבל תשובה כאילו לא חטא, בתשובה מאהבה. אחר כך כל רחום וחנון, ורב יהודה ברית קרוטה על י' ג' מידות שאינם חוזרות ריקם. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? כל מה שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. מה הפירוש? יעשו לפניי כסדר הזה. יעשו לפניי, הכוונה היא, לכאורה, יתעטף שיחזרו בקלית, ויגיד י' ג' מידות, ואני מוחל להם. האם די באמירה, או צריכים יעשו לפניי? תשובה, כיוון שכתוב השם השם, שאני מקבל את האדם ומרחם עליו לאחר שיחטא, אם ישוב, ואני מקבל אותו, כי אני השם כל רחום וחנון לרחם אפייך ולמד, הרי ציווה אותנו ברוך הוא להידבק במידותיו. רק ברוך הוא, אם אתם עושים כסדר הזה, אני מוחל להם. מה זה כסדר הזה? השם השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אני רחום, גם אתה רחום, או אתה שייך לתליינים של עיר הנידחת, אתה שופט כל בן אדם במיקרוסקופ, אתה אומר ביקורת על כל העולם. אני מרחם על הבריות, גם אתה מרחם על הבריות, אני חנון, גם אתה חנון, אני ערך אפיים. אתה ערך אפיים או אתה עושה חשבון עם כל אחד מיד, או אתה מעריך לו אף? אז זה נקרא, יעשו לפניי כסדר הזה. יעשו לפניי כסדר הזה, הכוונה שתתנהגו במידות האלה. ואז ממילא, השם, אני מוחל להם, כי אתם נדבקים במידותיי. כי אמרנו שרצון הקדוש ברוך הוא לא רק שאדם יעסוק בעשיית המצוות, כי אם למען ייטב לך וארכת ימים, האמור בכאן ציפור, זה בגלל שתרכוש את המידות הטובות בעניין הזה, ולא תתאכזר על הציפור. אז הקדוש ברוך הוא לא הקפיד רק על צער בעלי החיים, אלא הקפיד עלינו שאנחנו לא נהיה אכזרים. מכאן שסתם לצער בעלי חיים, בטח שאסור. וכאן באנו לשאלה, מעניינת מאוד, שאלתי, גם אני שאלתי את זה בשעתו, אחד שאל אותי, כבוד הרב, יש לי כאן ציפור בבית, מצאתי כאן ציפור, בדיוק בחלון שלי, מקננת ציפור, מה עליי לעשות? אבל מה זאת אומרת? זאת אומרת, מצוות שילוח הקן, כן? שילוח הקן על מה נאמר? אדם שרוצה לקחת את האפרוחים או הביצים, שלח שלח את האם, את הבנים תיקח לך. כבוד הרב, אני קונה ביצי תנובה, ביצים אורגניות, לא צריך, לא את הציפור ולא את הבנים ולא את האפרוחים, לא צריך, מה אני צריך? אז האם הוא צריך לקיים מצוות שילוח הקן או לא? לפי האמור עד עכשיו נראה שמצד אחד יש צער בעלי חיים, ומצד שני השם השליט את האדם על כל הבריאה, שמותר לאדם לקחת מבעלי חיים כרצונו, מותר הוא לקחת סוס ולרכב עליו, מותר הוא לשחוט עופות, מי מאיתנו לא אוכל בשר, צדיקים שכמו נזיר עושים צמחונות, אבל רוב העולם אוכלים בשר, שיתיר הקדוש ברוך הוא לנוח אכילת הבשר. אבל זה הכל לצורך האדם. אבל אם אדם יוצא ליער סתם לעשות מטווח בברווזים, ורוצה לצוד חיות סתם להנאתו, לכאורה זה צער בעלי חיים, אסור את זה לעשות, כי הוא מתחזר על בעלי החיים. אז באותה מידה גם לא כדאי להתאכזר ולקחת כאן ציפור. זה לפי הטעם הפשוט של כאן ציפור. אבל בזוהר הקדוש כתוב שיש עניין בכאן ציפור, שהציפור זה כנסת ישראל, וזה בא לעורר את צער השכינה, לעורר יללה דאמא על בניה, שמי שעושה כאן ציפור מעורר את צער השכינה, שישראל עדיין בגלות, צריכים להחזיר את ישראל למקום, יש כאן דברים עליונים ונשגבים, ממש סודות. שואל חתם סופר, אחר מה נלך? אחר הנגלות, לנו ולבנינו, שכאן ציפור עניינו, כמו שאמרנו, שיש מערכת של יחסים בין האדם לבהמה, והצריך את העופות, או הצריך את האפרוחים, הותר לו לקח. מי שלא צריך, צער בעלי חיים, זה הטעם הנגלה. אבל יש הטעם הנסתר, מה שכתוב בזוהר, אומר חתם סופר. כל מקום שהזוהר סותר את הגמרא שלנו, הלכה כמו גמרא שלנו, מקום שהזוהר לא סותר, אז מלא ראוי לחוש את דברי הזוהר. אז אומר חתם סופר, ממילא, כתוב בזוהר, למען ייטב לך, וערכת הימים. אחרי זה כתוב, וכתוב לפני כן, סליחה, שלח, שלח את האם, את הבנים תיקח לך. אומר הזוהר הקדוש, שמי שמשלח את האם גם כן זוכה לבנים. זאת אומרת, בשכר מצוות שילוח הקן, אדם זוכה לבנים. אז מי שיש לו בנות ואין לו בנים, ויקיים שילוח הקן, הוא כבר זוכה לבנים. ממילא, זה כבר נקרא צורך גם על פי הנגלה, כי הוא זוכה לבנים, על פי הסוד. אז זה גם נקרא צורך על פי הנגלה. אז מאיך אתה מסופר באמת, שמי יש אדם שמצוות שילוח הקן, יעשה שילוח הקן הזה, כדי להורר ילד אמא על בניה. וכך היה מעשה לפני 40 שנה בערך, שאלתי את מורי ורבי את השאלה הזאת, הרב יוסף כהן, הראה לי את התשובות חתם סופר, וקיימתי בעצמי מצוות שילוח הקן, כמו שלא הצטרכתי את זה. אז אם כן, סיכום העניין, שמי שרוצה לקיים את עניין שילוח הקן כדי לעורר ילד אמא על בניה, יכול לעשות את זה ותבוא עליו ברכה, וגם כשהוא לא צריך, יכול לקיים שילוח הקן. ומי שאינו רוצה לעשות כן, זה שהוא חושב לצער בעלי חיים, אז אל יעשה כן. כל פנים, מלבד מזה, לרחם על בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, כבר יתקיים בנו, למען ייטב לך וברכת הימים, קל וחומר ומה מצווה קלה הבטיחה התורה, כן, קל וחומר כל מצוות האמורות בתורה שיתנו לרחמים ולחסד ולחנינה על הבריות, מחוץ להתחזק במידות טובות ימים אלו, שהם ימי רצון של חודש אלול, שנה משה למרום, לקבל לוחות שניות, לכן נתחזק כולנו במידת החסד, במידת הרחמים, שבת שלום לכל הציבור.